Abraham.
שיעור מוצאי שבת קודש פרשת כי תשא, התשעה בשקל. שיעור מוקדש להצלחת הסופר החשוב, הרב אוהד נהרי בן רבי שמעון, השם ישמרהו וחייהו, לסופר הרבו דארץ. אז חשבו שהוא כותב רק מגילות, כותב גם ספר התורה. אם לגופות, לעגומה, לפרשיות, כזה עבר רמב"ם, נכון? וכן, מסתם יש עוד דברים. והילדים שלו, שירה, שילו, אמונו, תהילו, ישי, ונועה, שיחיו. כמו גם ברוך הוא יאמר לכל מי שלו לבו, ולבחם לטובה. אמן, כן, יהי רצון. כמו כן, השיעור מוקדש על ידי אחד מידידינו, החפץ בעילוי שמו, לעילוי נשמת הגאון הגדול, רבי שמואל אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, שלעוונותינו הרבים, נפקד ממנו איש, שר וגדול בישראל, לפני יותר משבוע, בליל שבת שעברה. לפני שנים רבות עשינו אצלו ביקור עם כמה אברכים. מי שכבר לא זוכר בדיוק מי שיהיה שם, לא זוכר אם היה עוד מסתם יש תמונות, אבל זה היה בעידוד או ביוזמה של הרב רוני קשת, הבן של מורי לוי קשת, שהוא היה יד ימינו, נהג שלו. הרב משה זוכר, הזכיר לי, או לא הזכיר לי, האמת לא זכרתי, אבל הוא במיוחד את הערת פנים, את הקבלת פנים, באיזה שמחה, באיזה כבוד גדול, כשבאנו, נכנסנו אצלו.
עמד מהכיסא.
כן, לפעמים מגביל את כל העולם מסבר פה, אני מיוחד. הוא הבן של מורי ורבי בישיבת כל תורה, זה הגרשה זוהר בך. והפלס כתבו בטעות פעם, עשו מאמר וכתבו שאני תלמיד שלו, של רבי שמואל אוירבך, זה טעות. לא זכיתי לשמוע עצמו אפילו שיעור אחד. אבל בביקור שהיינו אצלו למדנו הרבה דברים. ואחד מהם נתפס בספר, ויאמר משה ירדני, חלק שני, אחד מהדברים שדיברנו אותו, דיברנו אותו על הרבה נושאים. ממש, לראות את הגאונות, את ההבנה, את ההברקה, את התפיסה. אז בין היתר שאלנו אותו על מה שהובא בשם הגרשזה בספר התקצית רפואית, ערך רפואה דפרש דלת. הוא מערער על מה שמקובל לברך בשמחות, מזל טוב. מה זה מזל טוב? אין מזל לישראל, כך הוא כותב. הערה פרונותית, אין מקום לא לך הורה לברכה הזאת, משמעותה שהכוכב של המתברך הגול יעשה לו טוב, אין מזל לישראל. והוא כותב, שמעתי שהגאון רבי שלמה זלמן אוירבך הקפיד לא לברך מזל טוב, אלא ברכה והצלחה וכדומה. ככה הוא כותב. זה נתפס שם בספר שאמרנו קודם, ויום משה ירדני, ודמי לי שזה בחלק שני, אחרי הסכמות, ככה בערך בדף השישי, השביעי, השמיני, שאלתי את הגאון רבי שמואל שליט"א, בנו של הגרשזה בזה. הוא אמר לי, לא ייתכן. לא ייתכן שאבא שלי אמר לו להגיד מזל טוב. והרי אנחנו אומרים ברכת הבנה, שלום עליכם, סימן טוב ומזל טוב יהיה לנו לכל ישראל. זה בנוסח שלהם, אצלנו אין, לא הכרתי את זה. אבל יש בנוסח שלהם, של אשכנזים, יש את האומרים, סימן טוב ומזל טוב. והכי, כאילו, אם אבא שלו לא אומר, בטח הוא יודע, כאילו מזה. האמת היא שהברכת מזל טוב לא היה נהוג אצלנו בעבר. כתבתי על זה בספר נישואין, בשולחן ערוך המקוצר, בהערות עיני יצחק, שערכתי על זה, אולי לא מקום לדבר על זה, שיראה בסימן רשזן, הערה עין ה', הסברתי באריכות, אצלנו לא היה מקובל לברך את הברכה הזאת, אבל לא בגלל שאסור לומר את זה, או שזה חס ושלום, זה משהו לא נגד האמונה, נגד ההשקפה, כביכול שזה תלוי במזלות. הראיה שבאחד הלילות אנחנו אומרים, החזון הזה התפרוך בחזונו, מזולך יתגבר. והסבתא שלנו, לאה אמנו, גם אמרה מזל טוב. אז הוא אמר לי, בוגד, מה זה בוגד? מסבירים חז"ל בראשית רבה, גם במדרש ג'ודר, גם בתרגום המיוחד ליונתן, מה זה בוגד? בא לנו מזל טוב. אז אם כן, והבאנו עוד הרבה הרבה הוכחות. אבל אבותינו לא נהגו, כן, לא שלא נהגו, ויש שזה איזה מאה, סתם לא נהגו. כמו שגם לא אמרו, מוצאי שבת שבוע טוב, אז יש איזה בעיה להגיד שבוע טוב. זה לא היה נוסח מקובל מהדורות הראשונים, לא שיש משהו נגד זה, זה לא היה נהוג. מה אמרו לחתן? אלוהים מבני ביתך. זה היה מה שהם קובל. זה הנוסח שהיה, אבל לא שיש איזה חס ושלום, איזה חיסרון או באמירה הזאת. גם הוא בכל אופן שלל את זה, זה טוב ששמענו מאיתו שכלו יתלו בוגי סרגי ואביו, הגרשזה. זה כי זה מילה של גויים. בשנים האחרונות פתאום נהיה נוסחות חדשות, אומרים יום טוב, יהיה לך יום טוב. מה זה יום טוב? יש שישה יום טובים, פסח, שבוע, מה זה קשקוש הזה? אז תרגמו את זה משפות האירופאיות, אז ממילא כשאומרים צהריים טובים, אז כן, אז אני, לצערי הרבה פעם אני עונה שאלות בצהריים, אז אומרים לי צהריים טובים, לא רוצה לפגוע בשואל, אני אומר לא, מה נגיד, אני לא עונה במטבע שלה, אני אומר אבל אין לכם, כן. אבל הנה עדיף בכלל להימנע מזה, כל מיני, לא שיש בזה איזה גפידו מצד העניין, אלא אז איפה העניין הוא שמחכים את הגויים. במקום להגיד שלום עליכם, אז אומרים ביי. הבנת, כל הדברים האלה, לא שזה דבר חיסרון מצד עצמו, אלא שזה, תגידו לבוא לחברו בשם השם, שלום זה שם השם. אז בנוסחות שלנו יש קדושה, אבל דבר שבא מגויים, רצו להתרחק מזה, לצערנו מקיפים אותנו כפס לא לא, מכניסים תרבות של אומות העולם ביודעין ושלא ביודעין, השם אלהם. בכל אופן, זכה גרשוי בך שהוא מת מיתת נשיקה, אולי לא חושבים על זה, לא יודעים, אנשים חושבים הפוך, אדם שמת באופן פתאומי זה לא טוב. הגמרא במועד קטן דף כפת כתוב מת פתאום, זו מיתה חטופה, ככה תנו רבונן, חולו יום אחר מת, זו מיתה דחופה. שלוש ג'ערה, ארבעה נזיפה, חמישה זה מיתה דבולה. חמישה ימים שזה לא יהיה פתאום שאנשים יקבלו את זה, לא כמו שהיה פה שזה היה ממש כאילו הפתעה גדולה וכולם נפעלו. ואני חושב, הוא מספיק סבל כל ימי חייו, עוד לא צריך עוד שגם במיטה שלו תהיה בצער. זה רואים בגמרא בהמשך, גמרא כותבת שרב הונא נח נפשי פתאום, אבו גדוי הרב בונן, כל אחד מהם דאגו מה חס ושלום, שזה חס ושלום זה עונש משהו, שמשהו לא בסדר. תנא לו זה עוד מהווה אבל לא שונו אלו שלא יגיע לגבורת, אבל יגיע לגבורת זה עם נשיגה. כשאדם לפני גיל 80, לפני שהגיע עם ימי שנתן בו המשאים שנה ובו לשמרים שנה, אז זה חס ושלום, המיטה הזאת נחשבת מיטה חטופה. אבל אחרי גיל 80, כבר שבעצם הוא כבר עבר את הגיל, כבר זה לא השנים הרגילות, אז זה הפוך, אני חושב שרק רצו למנוע ממנו צער, ייסורים וסבל מספיק, סבל מחסרון פריה ורבייה. לא יודע אם זוכרים את זה, אבל אני זוכר את זה בשני עשרות שנים. הגרשה זוהר בחר, לא היה לו ילדים, והיה אפשרות שיהיה לו ילדים. אבל אביו, הגרשדה, מצא איזה תקנה, איזה רעיון, איזה פתרון, שלא יהיה, שאפשר שתתעבר, אבל זה היה בזה שאלה חמורה בלכות נידה, שהמצאה, שזה קשור לדין שחופרת. וזה עושה שעשה רעש גדול בעולם התורה, וידעו שזה היתר הזה בשביל הבן שלו. וכל הגדולה הדורה התנגדו, כאילו שהפסק הזה, שלא הסכימו לחידוש הזה. אני זוכר בזמנו זה התפרסם בקובץ נועם, היום בטח זה התפרסם מסתם בספרים של מנחת שלמה, לא ראיתי, אבל אני זוכר את זה מהעבר. אני זוכר את שתי שורות שהוא כתב, שורה שלא הסכימו איתו, הוא כותב, כיוון שאני רואה שלא הסכימו איתי, אף אפי שלא ראיתי בדבריהם שום טענה נגדי, אז אני חוזר בי. אני מסתם, אני מוסיף שפה, בטח חושב שיש לו, היה לו פה נגיעה. אולי יש זה הבן שלו, אז הוא מחפש יותר, אז אולי מתערב פה איזה נגיעה אישית, ואז כאילו לא רוצה לסמוך, כי זה היתר הוא מאוד, מאוד, חידוש מאוד גדול, שאפשר להתיר, לקצר את הימים שלה, שאפשר להתאר לפני הזמן. זה חידוש גדול על ידי באמצעו של שפופרת, כביכול שזה לא נגע בגוף, לא נגע בבשר. זה חידוש גדול מאוד. הוא בסדר זה. אבל לא נראה על היתר, וכמו שאמרתי, בפרט מסתבר שזה מרוב הכאב שלו על הצער, לכן הוא סבל מהעניין הזה. אבל תהיה נשמתו שרורו בשורר החיים, כל הצדיקים והחסידים, שנזכה מראה בימינו. לפחוי אתם מתים, יבוא לציון גואל, ובניסון נבעלו, ובניסון עדבין לי ג'ואל, ירצון בקרוב. תפך על עלו חומר, שבעת ימים תפך על עלו מסת לחם עוני, זה פסוק פרשת ראה. למה נקראת המצא לחם עוני? נפלאות מתורתך עד היום, זכינו ל-25 פירושים. למילה מסע, לא יודעת כמה דיברנו פנים שעברו, לפי המצב היום זה 23 פירושים. למה הפירוש של המילה מסע? בעבר היה 10, כל מה זה היה פריובדיות. אולי בדור של המחשבים, בזמננו שיש עושה רחמה, זה לא גדלות. למצוא כל כך הרבה פירושים, אני רוצה להגיד לכם שאף פירוש לא בגלל אותה לחומה, לא בגלל המחשב. זה הכל ביגיעה שהזדמן לידי. אולי אם נחפש באותה לחומה, במחשב, אולי אפשר למצוא יותר. אבל בלי המחשב זה כבר 25 פירושים, זה כבר עושר גדול. זה לחם עוני ויש כל כך פירושים, כל כך עושר כזה גדול, שמרחו יאיר עינינו. זה ממש מפליא ככה, ש70 פנים לתורה, זה כמה חידושים שיש בזה. ספר דברי מנחם, חלק שלישי, סימן ב' דף ה', מביא על יש בספרי רבי שמעון אומר לא מה נקרא לחם עוני על שם עינוי שנטענו במצרים. האמת היא אין על החסר רבי שמעון, כי לפי דברי רבי שמעון מצא עשירה יוצאים בידי חובה. הפירוש בין הפירושים הכי ידועים, הכי מקובלים, שתנאים, רבי עקיבא אומרים, לחם עוני, שלא יהיה פרות לחלוט והשישו, פרות שמצא שנלושה במפירות, או לפי דעת הרמב״ם, בארבעה דברים, שזה יין, שמן, חלב, ודבש, זה נקרא מצא עשירה, לא יוצאים בזה, זה לחם עוני, צריך להיות לא לערב במצא, רק מים, שלא יהיה דברים שמעשירים אותה. אבל לפי רבי שמעון, שהוא אומר שהפירוש הוא שזכר מה שהתענו במצרים, אז מצא עשירה, הקשרה, יש עוד כמה תנאים ככה, אבל לא נפסקה לך כמותיו. כותב פה בעוד דלת, לדעתי, הפירוש בדבר רבי שמעון, הוא מביא פה פירושים אחרים, אבל הוא נראה לו, שהולך בשיטת תרגום ירושלמי השלם, שמתרגם את המילים לחם עוני, הרי יש כמה תרגומים לתורה, תרגום אונגולס, תרגום מה שנקרא יונתן, יש תרגום מה שנקרא ירושלמי, בעצם זה יונתן לא תרגם את התורה, רק מייחסים את זה ליונתן, זה כנראה היה טעות כתוב בשבוע תאי, חשבו את תרגום יונתן, זה תרגום ירושלמי, יש שתי נוסחות, יש תרגום ירושלמי השלם, שזה עוד נוסחה רביעית, אז אצלנו לחם עוני מתורגם לחם עניה, והוא מתרגם לחמו עניו. אז הוא אומר בשלם, משהו חידוש, לחמו דסערה, לחם עוני לחם של צער. ואור הדברים, התנאים נחלקו אם יוצאים במצא עשירה או לא. רבי עקיבא ואשר סוברים שאינו יוצא, הם מפרשים כמו יונתן, לחם עוני לחמו עניו, כמו שאנחנו אומרים בגדה, לחמו עניו זה אכלו אבו עלינו. הלחם בעצמו יש עליו שם עניות, וכל הפירושים נזכרים להם. שהלחם עצמו הוא עני, אז אם זה עני, אז מצא עשירה, לא יוצאים בידי חווה. מותר לאכול מצא עשירה, אבל לא יוצאים בידי חווה בכזית של לסדר. אבל החכמים במחילתא, וכן רבי יוסי הג'וללי ורבי שמעון בספרי, שיוסים אפילו במסוע עשירה, פרשים כמו ירושלמי לחמוד הסערה. כלומר, אין על הלחם בעצמו שם של עניות. שם שיוצא אפילו במסוע עשירה, וגם ואפילו שאנחנו פוסקים שמצא עשירה לא יוצאים, אבל יוצאים את זה חווה שעשה סולת נגיות כמסודו של שלמה, כלשון הרמב״ם. אז שהלחם עצמו החיטה מבוררת ונקייה, פת נגיה בשלוש עשרה נפה. אז אם כן, אז למה זה עוני? מה עניים ככה עושים? לא. אבל הלחם עצמו הוא לא עני, הוא יכול להיות המצא עשירה, אפילו מסודר של שלמה, כל זמן שלא, העיקר שלא החמיץ. אלא כמו שפרשי שמזכיר את העוני שנתעלו במצרים. הלחם הזה צריך להיות משהו שיזכיר דבר שעושים אותו בחיפזון. וזה יזכיר לנו את העינוי של מצרים. הדברים האחרים זה לא מפריע. באכילת מסור, מסור ולא חמץ, כמו שנצטווינו בתורה. צריך לזכור את הצער שנצטערו אבותינו במצרים. בין להפירוש שגם במצרים אכלו מצות. הרי יש כאלה אומרים שלא נתנו המצרים לאבותינו לאכול לחם רגיל, רק מסור כדי לחסוך. שאז זה לא מתעכל מהר, לא רעבים, וממילא זה מספיק מעט. וגם לא צריך להכין את זה הרבה זמן. או כמו לשון הרמב"ן, לחם שר ומים לחץ, שער הרמזים. וכל. ככה הוא אומר, ואני דעתי שפירוש אחר במה שאומר תרגום ירושלמי השלם, לחמוד הסערה, אני מסתם הבאתי את זה בשנים שעברו בדרשות בציבור, מצאתי חידוש של רבנו יצחק בן אבא בפירוש שלו על התקלל, ואחת המהדורות הלא מיודעות, אבל כנראה המהדורות המאוחרות שלו, הוא אומר ראשי תיבות למסור וראשי תיבות לחומס. המסור ראשי תיבות מאכל סער רג'וף, והחמץ ראשי תיבות חוטה מזיק סור. כן, החומס זה רומזי יצר אדם, חוטה מזיק סור, ומסור מאכל סער רג'וף. דענו שהגוף לא נוח לו למאכל כזה שהוא קשה להתעכל. לא מדבר על אנשים שזה בכלל מזיק להם בכלל, אני חולה מזה. זה ראשי תיבות מסור, זה מתכוון לחמוד הסער. אז אם כן, פה יש מקור למה שהוא אומר, מהתרגום הראשוני הזה לפירוש הזה. בצד שני, כתוב בזוהר הקדוש פורשת הסבא, שהמצה נקראת מאכלו דעוס מזו, מאכל של רפואה. איך לפרש את זה? איך מצד אחד זה סער, מצד שני זה מאכלו דעוס מזו, מאכל של רפואה. ראיתי פירוש הפלא ופלא, כותב בעל שוט מנחת אל עזר בספר שער יששכר, הוא אומר, זה מחלו דעוסותו. האמת היא שבפשטות לומדים, ככה דברי הזוהר הקדוש, ככה זה משמע, לא שזה מחלו דעוסותו מפנה גופנית, מפנה רוחנית. דהיינו שזה מאכל שמחזק את האמונה. דהיינו שזה משפיע, יש כנראה במאכלים, יכול להיות יש כל מיני השפעות על האדם. אז זה מביא את האדם לידי אמונה, לידי יראת שמיים, לידי קבלת עול תורה ומצוות. זה פשטות הזוהר הקדוש. אבל בכל זאת, יש הרבה שמשום מה הבינו שגם זה מאכל מבחינה גופנית. אפילו לחולים הם מציעים תאכלו מצה. הכוונה בפסח, לא, בשאר ימות השנה אין לזה ערך. אז איך זה רפואה לגוף? אז הוא אומר פשוט, הוא אומר בספר שער יששכר, מאמרי חודש ניסן, מאמר זמן חירותנו, דף ס"ד, עוד ל"ד. דף ס"ד, עוד ל"ד. הוא אומר, על ידי המצה יש רפואה לגוף. למה? כי ממה באים רוב המחלות? מעצבים, מכעס. אז אם המצה היא מרפא את האדם מבחינה רוחנית, ממילא אז הגוף שלו הוא מבריא. הלשון שלו ככה, עיקר נודע כבר ונתגלה ביותר בימינו, כי עיקר המחלות נמשכים ומתהווים ומתפשטים מחולי עצבים, נרבן. כן, אנשים שהם עצבנים, כועסים, דואגים, יש להם רחמנא ליצלן, הרבה נזקים. דיברנו בזמנו בשביל זה על אומני השם הרבו, שזה אחד הטעמים שעושה סרקו בריאות. המחשבות המבהילות והמעציבות, הבודח באדנו, חסר לסבן, שמח בחלקו, הוא לא מבקש מותרות, לא דואג למה אין לי זה ולמה חסר לי זה, מאושר. לא חשב על העתיד להרבות הון וכבוד, להתר חזירת כיסא כבוד אחרים ומסובם. למה הוא ככה? אני מחפש כל מיני תחבולות כדי להרע לשני, וכל הזמן הוא בדאגות ומחשבות. אז אם כן, אבל אם האדם הזה יש לו ביטחון ואמונה, מה שהשם נתן לי זה מה שצריך, לא צריך יותר מזה, לא גשמי ולא רוחני. כן, כמובן, לא, רוחני צריך דווקא כן לשאוף מה שיותר, אבל לא בצורה בריאה, כן? על ידי זה העורכים שלו במנחה הוא משיג רפואה לכל תחלואה. הבאת לו, ישיג רפואה ממחל הזו שלו לנפש, ממילא יתרפו העורכים שלו על ידי ביטחון ודבקות באמונה של השם יתברך. אז אם כן, זה לא סותר אחד השני. דהיינו, המצה יכולה להביא לרפואת הגוף. ולפי פירושים אחרים, זה תלוי גם איך אדם אוכל את זה. אם הוא אוכל את זה והוא חושב שזה יזיק לו, זה עלול להזיק לו, תלוי במחשבה שלו. אבל זה מהלך. דיברנו שיעור הקודם על הפרשיות, פתוחת וסתומות, שעושים אותם הסופרים, השאר, 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 ואמרנו שרבי יוחנן המזרחי גורס עושר, 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 ומפרש על עושר בן יעקב. ועמדנו על זה להסביר מה זה קשור עושר בן יעקב פה. מה? הסברנו על פי מה שמובא בספרים הקדושים, שזה עושר, הוא מציל את האדם, בדינו של הרעינום, לאדם שלומד משנה, מהעושר שמנו להמה. או שזה על שם רבי אהרון בן עושר, גדול בעלי המסירו, שבזכותו יש לנו את הפרשיות הפתוחות והסתומות בתורה, מדויק כמו דעת הרמב״ם, שזה יתקבל בכל ישראל. אז עשו, קבעו את זה על שמו, או שמשמיים גלגלו שזה יקבע על שמו מראש, או שזה בא רק אחר כך, דיינו הסופרים היה להם קבלה כללית, אבל אחר כך הזכירו שמו, אז מצאו, קשרו את זה לשם שלו, עושר, 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 ולכן זה מנה אבי עזרה. ומה זה, ולפי הפירוש הראשון אמרנו עושר רבי יעקב, זה בא להגיד שהתורה שבעל פה, בסיום תורה שבכתב, כל פרשה יש לזה המשך בתורה שבעל פה. הבאנו גם את מה שכתוב בספר משחות דרבותה, שהוא רוצה להגיד שגרסה בברכת הברכה האחרונה של התורה, לא אשר נותן לנו תורת המת, אלא אשר נותן לנו תורת או תורת המת. לא הספקנו להסביר את הנושא הזה, כתפי ענו דעתי זה לא נכון, אבל מצד שני צריך לענות על הטענות שהובא בבית נאמן, כאילו כביכול לחזק את מה שהוא כותב בעל משחת דרבותה. ספרדים בעיקר גורסים ככה, יש גם תימנים.
שמי,
כן, לא, חושב, לא כולם אבל, אבל יש שמי שעושים את זה, שנוהגים את זה ככה. אז צריך אבל לברר את הנושא. האמת היא כבר נקדים שהחידה כבר מעיר שרוב הראשונים לא גורסים תורת המת. כאילו קצת מתפלא, כאילו מאיפה, כאילו אולי אנחנו צריכים להתפלא, איך בכל זאת נכנס הגרסה הזאת. מסתבר, מסתבר לי, בפרט אלה שגורסים, אשר נותן לנו אתרותה, שהם טועים בגלל הברכה הראשונה. תמיד הכלל הוא שאדם בשחרות הלישנו מערבב מקום ממקום אחר, אם יש משהו דומה. הרבה חזנים תשמעו אותם בהוצאת ספר זרה, הם אומרים, שולם על ישראל, שולם על ישראל, מאיפה הוסיפו שולם על ישראל, לא כתוב בסידורים. יש זה באומר בעל עוזר, שם זה כתוב, אז הם מכניסים את זה, כשאדם אומר בעל פה, אז הוא בשגרת הלשון הוא מערבב, אם יש במקום אחר, אז הוא מעביר משם לכאן. אז גם פה, כמה שבברכה הראשונה, שרבו חרבונו מכל העמים, ונותן לנו אפטר, אז מה לברכה השנייה גם, שנותן לנו אפטר, כאילו כזה מזכיר, בשחורות לישנו, מה שיש בברכה הראשונה, ואז ממילא הם ממשיכים את זה גם בברכה השנייה. ובפרט שבנוסח ובו לא סיון, גם הם לא גורסים את זה. שם כתוב שהבדילונו מן הצעים, ונותן לנו תורת המת, חיה עלו מעלה בבכנו, על ידי משה רבנו, שם הם לא גורסים תורת המת. שם אין את הסיבה הזאת, שם אין ברכה ראשונה. אז לכן נשאר להם שם הנוסח המקורי. בכל אופן, אי אפשר להתווכח על מציאות, שבמסכת סופרים, וכל הראשונים שמביאים את הברכה, התימנים בנוסח המקורי והאשכנזים לא גורסים, רק הספרדים, אז הם גורסים או אתר אותו או אתר אותו. בכל אופן צריכים להתמודד עם הטענה, כי לכאורה הם טענו פה טענה שצריכים ליישב אותה. הפרי חדש הוא הראשון שאומר שזה הנוסחה מדויקת, והוא לא מסביר את עצמו, לא אומר למה הנוסחה מדויקת, תורה זה תורה דמה. מרן בשולחן ערוך לא גורס ככה, מרן מביא את הנוסח הברכה, שמתנו לנו תורה למת, זה תורה שבכתב. חיו עלו נורא בדרכנו, זה תורה שבעל פה. למה? למה זה נחשב תורה שבעל פה? בגלל שאיפה כתוב לשון נזיעה? על תורה שבעל פה. פסוק בסוף קהלת, דברי חכמים, כדור, הבנה, רוך, מסמר ונטועים, בעל הסבור, מסמר נסרות ונטועים, דברי חכמים. אז זה חיו עלו נורא, זה תורה שבעל פה. כבר המעריץ מעיר על הפרי חדש, שלכאורה הפרי חדש לא הסביר למה הוא מזה נוסחה מדויקת, ואולי הוא יסמך על הרמב״ם, כי ברמב״ם כתוב ככה, תורת תורת המת, אז מעריץ מעיר, בנוסחת הרמב״ם כתוב, לא ג'רסינה תורת. בדפוסים, כידוע שהם משובשים, המדפיסים עשו לפי מה שהם רגילים, אז הוסיפו אותם אל התורת, אבל אין בנוסחת הרמב״ם בכתב יד, אין את זה. וכג'רסה זה ספר, ככה כותב מעריץ במהדורה בתורה. במהדורה הרגילה זה לא מופיע המילים האלה, הוא הוסיף את זה. במהדורה החדשה הזה של העת חיים, של הרשע הזה בדף קוף ממעלף, והוא מסיים את ג'רסי הזה ספר. מה זה ג'רסי הזה ספר? כי אני לא מתכוון לתקרד. אני לא מבין את זה, כי בנוסח התקרד למעלת לא כתב את הנוסח הברכות. לא מובן גם למה לא כתב. אבל נגיד שבמהדורה בתרא, אולי הוא רצה להוסיף את זה. לפעמים במציאות לא כתב את זה גם במהדורה בתרא, לא מובן מה זה אוף ג'רסי הזה ספר, כי לא אין לזה פירוש. אמנם פה התפיסו את זה, הוא הרשע התפיס, כי הוא מוסיף הרבה דברים, אבל במקור, בכתבי יד, אין את הנוסח. אבל ברור שזה אמר את התכוון לזה. דיינו שברמם אין את זה, וגם ג'רסי הזה ספר, דיינו הספר שהוא פירוש שלו עליו, דיינו התקלל שלו, אין את זה. לא קיים, נוסח התקלל. במקום אחר, מעריץ מביא פירושים נוספים לעניין הזה, והובא לציון, פירושים נחמדים מאוד שצריכים לדעת אותם. בהתחלה הוא מביא את הפירוש, נודע בפרשנות זה תורה שבעל פה, אנחנו נסענו את הדברים. הוא מביא פירוש בשם ספר תניא, שבשם ערביה. ספר תניא זה כידוע, חיבור קדמון, לא ספר של, של החסידות. יש תניא רבותי, זה נקרא. הספר מתחיל במילה תניא. זה ספר חבר של שיבולה לקט, זה קיצור של שיבולה לקט. בשם ערביה, חיי עלו, זה אומר, זה שאר מצוות, וגמילות חסדים. אנחנו מודים ובואו עדניהם. לפי דבריו, פירוש. נתן לנו תורה למה? זה התורה, לימוד התורה, וחיי עולת בתוכנו, זה קיום המצוות וגמילות חסדים. זה החיים, זה חיי עולם. על ידי מקיימים אותם, זה מה שמחיה אותנו. זה פירוש, פירוש נוסף. ועוד פירוש נפלא הוא מביא פה בשם מערם אלשיך. הוא מסביר שהתורה זה החיות של העולם. כל דבר גשמי יש בו דבר רוחני. אפילו באוכל יש דבר רוחני. כי על כל מוסף ידענו יחיה העולם. דיברנו על זה בעריכות בעבר. לכל עשב, עשב יש לו מלאך שאומר לו ג'דל. אז גם כשאנחנו אוכלים אוכל רגיל, מה שמחיה את הנשמה זה החלק הרוחני שבמאכל, שלא נראה לנו לעיניים. יש עולם, ומה שמחיה אותו, החיות שלו זה... התורה זה נתן לנו תורה למה וחיי עולם עולה בדרכנו, דענו זה מה שנותן לעולם את הקיום שלו. ככה לשון מעריץ, גם זה לא נמצא במהדורות הרגילות, רק במהדורות בתורה. פה זה בדף גמז. בספר האחוז נקרא המואר גודון, גודון מביא בשם מורם אלשייך, וזה לשון התורה לעולם כנשום ולג'ו, כי כל דבר ששמי אנו מתגיעים בלידו ורוחני שבתוכה, כמו שאין לו מתגיים בלי נשמה, כן עולם אינו מתגיים בלי תורה. כל דבר גשמי צריך להיות איזה משהו רוחני שהוא בעצם מקיים אותו, רק בעיניים שלנו הגשמיות אין לנו את הכלים לראות את זה, אבל זה הבסיס של זה. וזה נוסף ברכת התורה, וחיי עולם נוטע בדרכנו, זה דבר שחיי עולם, דבר שחיי עולם נוטע בו, הוא נוטע בדרכנו, זה קיים, זה קיים אצלנו. הפירוש המקובל הרגיל, מה שידוע, זה מה שכתוב בשולחן ערוך. כמו שאמרנו קודם, זה תורה שבעל פה, אבל צריך לדעת דבר חשוב. בפסקי תשובות מביא עוד דבר מעניין, שגם כן רצוי לכוון את זה, בברכה, כמה צריך לשמוח שאומרים את הברכות האלה. זכינו שיש לנו תורה, שכתוב ברוך הוא בחר בנו ונתן לנו את התורה שלו, אבל יש לנו גם, לא רק תורה שבכלל, זה תורה שבעל פה, אבל הוא מוסיף עוד נקודה. תורה שבעל פה, מה אנחנו חושבים? מה זה תורה שבעל פה? ספרו וספרי, כל השס, זה... לא, גם אחרי השס. כל התורה שיש במשך כל הדורות, חכמי ישראל, ש... גם זה, זה, זה עוד יותר בתוכנו, זה אפילו חיים את זה. אז כותב בפסקי תשובות בסימן קוף למתת אות דבר. ראוי ונכון, בשעה שהוא אומר בחיי עולם, אנחנו לכוון לתת שבח ודע על החידושים וההוראות וההנהגות של חכמי הדורות עד דורנו. שאפילו מה שתלמידו בתיק על זה לחדש, ניתון למשה מסיני. פירוש למי פה, פרק בית הרחבה. הוא מביא את הפירוש בשם ספר, חלקת יהושע, מאמר שישי. דבר נחמד מאוד. זה בכלל התורה שבעל פה, כל התורה שיש מחכמי הדורות, שבעצם לא הוסיפו, אלא בערו והסבירו, וגם מה שחידשו, זה על פי אותו בסיס, שבעצם זה נכלל... נכלל בתוך זה, זה שס אחד גדול. כל הספרים שיש, זה המשך של השס. לא שמשתנה פה משהו, אלא שבעצם הכל צפון וטמון בתורה, רק לפי המצב של הדורות, הזה, או בזמננו, כל החידושים של הטכנולוגיה, כל השאלות, גרם כמה צריך להתעמק בתורה, ללמוד ולהבין, להשכיל דבר מתוך הדבר, כדי לדע מה הלכה, לפי היסודות, שבעצם אז רק הכל צפון בתורה, ורק מוציאים אותו לפועל, מתוך זה, מן ההסתר אל הגילוי. אומר רבה משחד רבותה, זה בלוח התעיות והשמתות דף אלף יוד ג' עמוד ב', כותב ככה, הפרי חדש, סעיף ד', כתב הפרי חדש סעיף ד', הנוסחה המדוקדקת שנתן לנו תורתו תורת אמת, עד כאן, ולא גילה טעמו של הדבר, ונראה טעמו, וכשאתה אומר שנתן לנו תורת אמת, משמע שאנחנו משבחים ומברכים לשמוע את דברה שנתן לנו תורת אמת, ולא תורת שקר, חס ושלום. זה ודאי, חלילה, חלילה, אפלה על איתו הלב, שיהיה רע יורד מלמעלה. אלא, חס ושלום. אבל כשאומר השאר, אשר נתן לנו תורתו, תורת אמת, רוצה לומר שנתן לנו תורתו, שהיא תורת אמת. ולא הניחנו כשאר אומות, שכל אחד בחר לו תורה לעצמו. ומדברי התור משמע שאין זה נוסח הברכה, שכתב שבצע ברכות יש בהם 40 תיבות. כנגד 40 שישב משה בהר סיני. משמע שהוא לא קרא תורתו. אז לידי יש לו משהו שמחו שנתן לנו את התורה שהיא תורת אמת, וכולה תורת אמת זה ביאור ולא הבדל. הוא נדחק בהמשך איך להסביר, איך לתרץ את זה. כאילו בעצם, כאילו התור אומר מפורש שיש 40 תיבות. הברכה ראשונה 20, והברכה האחרונה 20. זה איך יצאו להם עוד מילה אחת, עוד תורתו. יש גורסים את תורתו. אם זה היה רק אחד אפשר עוד יש, להגיד זה עם הכולל. עוד אחד, לא נורא. אבל עוד יש כאלה אף תורות, שתיים, זה כבר הסתבך. זאת אומרת, גם יש דרך אגב, יש גם חידה. עשרים בעשרים, על עשרים, מעשרים, מעומד. עשר בעשר, על עשר, מעשר, מי יושב. זה חידה, וזה גם כן בנוי על זה. עשרים בעשרים, הכוונה שברכה ראשונה עשרים, והברכה האחרונה עשרים, מהפסוק שיש בו עשרים תיבות, זה בעשר כתבו לך, זה מעומד. ועשר בעשר זה ברכת המוציא, ו... והזימון, זה עשר תיבות, וזה יוצא מפסוק ערכתו וסערה. לא ניכנס לזה, זה צריך להסביר בעריכות. בכל אופן רואים שמי שיסט, גם כן גרסו רק 20 מילים בטבע, בברכות, וזה, קשה להם ליישב את זה, אבל לא זה העיקר. העיקר הוא לדון לגופו של עניין. הוא טוען, אי אפשר להגיד שנתן לנו תורת אמת. כי אם כן, הפירוש הוא מה אתה משבח את הקדוש ברוך הוא? שנתן לנו תורת אמת. חס ושלום, הקדוש ברוך הוא נתן תורת שקר. מה יסר כדעתך? הוא כותב את זה בשם מליצה. הוא כותב, אין רוע יורד מלמעלה. זה הגמרא שאומרת שירד מהשמיים תרי נטמתו. לא יודע אם זה כשר או לא. שני ירחיים. לא, אין רוע יורד מהשמיים. מהשמיים ירד משהו. אין דבר תמי יורד מהשמיים. אולי לא יתכוון לזה. אין רוע יורד מהשמיים. אז גם שאחי חזו שלום ירד שקל מהשמיים. אז מה הפירוש? לא, צריך להגיד אשר נתן לנו את תורתו. זה השבח. ואנחנו מוסיפים שהיא תורת אמת. כן, אבל לא, העיקר השבח זה את תורתו. שנתן לו את התורה שלו, זה השבח. והיא תורת אמת. מה הפירוש? לא כשאר האומות הנוצרים יש להם את הברית החדשה, והישמעאלים יש להם את הגורען שלהם, כי יש להם כל אחד, הוא אומר שכל אחד בחר לו תורה, הוא מתכוון שכל אחד המציא לו תורה, כל אחד קשקש לו קשקושים, חיברו כל מיני ספרי הבלים, וברוך השם שאנחנו לא... במצב שלהם לנו זכינו לתורת אמת שהיא בעצם השבח של התורת השם והם יש להם תורת שקר שבדויה מליפם ולא קיבלו אותה משום מקום. אז אם כן לכאורה זה שאלה גדולה, אבל אני חושב הוא רוצה מסביר שזה הפרי חדש שהתכוון. אם הפרי חדש שהתכוון לזה לא במחילה מקבוד תורתו, זה לא שהפרי חדש הזה יותר מדויק לפי דבריך, חס ושלום, זה חירוף וגידוף, זה לא כמו שאתה אומר, חלילה, חלילה, זה לא יכול להיות דבר כזה, זה לא לפי דבריו הנוסח הזה כאילו מטעה, וזה כאילו כביכול זה מגונה, אז לא שיותר מדויק, חייב להגיד ככה לפי דבריך. אבל אני רוצה להגיד על זה ארבעה חמישה תירוצים ליישב את השאלה שלו. שלוש תשובות קלות, שתי תשובות כבדות, עוד אחת יותר כבדה מהשנייה, אבל יש להם יסודות גדולים, זה לא דברים חשובים מאוד. אחת התשובות, התשובות הראשונות, איך אומרים, בעלי בטיש, ככה, תירוצים, אפשר. אבל זה גם תורת אמת, זה חייב שדבר פשוט שלא יהיה אמת, אבל בכל זאת תשתמד עומר, עומר דברים תוספות. דרך אגב, אם אתם זוכרים למה הגעתי לזה, בגלל שאז הוא הוסיף פה הרב נאמן, שערבים מספרים שג'יבריל מצא את מוחמד, הוא לא ידע, הביא לו ספר, זה נכון, המשוגע שלהם הוא לא ידע לקרוא ולכתוב, והוא הביא לו ספר כביכול, כן, אז זה להוציא מהאמונה שלהם. גם בחוברת אור תורה, זה כבר בעצם כתבו את זה לפני שנים רבות, סימן נומזן בשנת תשעין א', עותת, הוא כותב ככה, מביא את הטור, שאומר שרק לא גורס, לפי הטור יוצא לא גורסים תורתו, אבל לא זכר, מה נתן לנו תורתו, תורת אמת. כך כתב הפרי חדש והפרק יוסף, ככה בסדר אברון גאון כתב יד. הרב בית עובד, חסד לאלבים, יפה ללב כתב את תורתו, הוא הוסיף את האת, כמו שזה. הוא אומר, טוב, כנגע שם בנמב, שם מביא את המשחד דרבותה. ובסוף הוא אומר, דה, ברמה, מדורס פרנקל, לא נתן לנו תורת אמת, ככה הוא בכתב יד, נתפוס ישן. טוב, פה גילה את האמת, שבנסעות המדויקות זה לא כתוב. רב עמרם השלם, שנתנו תורת אמת. אז טוב, אז יוצא, נצחים לדעת, כל הנוסחאות של בעוונותינו הרבים, מה שהדורות השתבשו. הרמב"ם משתבש לבלי הכר, ברוך השם שיום יש מדורת פרנקל, ששם את הנוסח האמיתי. רב עמרם גאון השתבש. מה זה השתבש? רב עמרם גאון היה בבבל, כתב את הנוסח התפילות, אבל יש ממנו כמה כתבי יד, נגיד שבעה, אולי עשרה כתבי יד, הכי הרבה. ואי אפשר לדעת מה רב עמרם גאון כתב. למה? יש הרבה כתבי יד, אחד מאיטליה, אחד מצרפת, אחד מארץ אחרת. אם זה נכתב באיטליה, אז זה דומה לנוסח של איטליאנים. ואם זה נכתב בצרפת, זה לנוסח של הצרפתים. אז ברור שהמעתיקים שינו, לא היו נאמנים, והם הוסיפו מה שהם רגילים. אז אי אפשר לדעת מה הוא כתב. היחיד שאפשר לדעת מה כתב את הנוסח זה הרמב"ם, לפי הנוסחות המדויקות שיש עליו, שהרמב"ם מואר שהוא גם מספרו. אין לנו, מובן. אז הרבה דברים הביאו בשבוע הרב עמרם גאון, בסוף התברר שזה המעתיק שיבש את זה לפי הגרסה, מה שהוא רגיל, מה שהיה במדינה שלו. בפרט שהוא כותב סידור, זה לא סידור ספר לימוד, הוא רוצה ספר שימושי. אז הוא כותב משהו שמתאים, כמו שמקובל בקהילה שלו. אז הם לא מוסמכים. בקיצור, אבל מסכם באור תורה, הנכון לומר תורתו תורת אמת, מטעמו של המשחד דרבות הנ"ל ודברי פי חכם ה'. על זה אני רוצה לענות ולומר שזה לא נכון. עזרת השם. התשובה הראשונה, פשוט מאוד. גם נגיד, כן, ודאי, אי אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא, לא שייך לקדוש ברוך הוא ייתן תורת שקל. אבל, אמרנו בברכה הראשונה תורתו. אז לא צריך אמר להגיד את זה עוד הפעם. סומכים בברכה האחרונה, מה שאמרנו בברכה הראשונה. מה זה נושא לבחר בו, נכון, אז אני אמרתי לה. עכשיו אני אמר שמה, אני אמרתי לה למד. תורתו, כן, זה כבר אמרתי. פשוט מאוד, סומך על הרשע. הרי גם בזמן חז"ל שהיו, בזמן המשנה שהיו רק הראשון והאחרון, אבל אחד, ראשון והאחרון, זה הברכה לפני וזה הברכה אחרי. תשובה שנייה, אנחנו לא באים להגיד שזה לא תורת שקר, אין צד כזה. אבל מה שכן אנחנו באים להגיד שאנחנו מאמינים בזה, אנחנו מכריזים בזה, שזה תורת אמת. נכון, וזה שזה לא שיהיה. אבל לצערנו הרבה לא זכו לזה. אז אנחנו מברכים, מאשרים בפה שלנו שזה האמונה שלנו. זה תורת אמת. זה תשובה שנייה. תשובה שלישית. זה על פי מה שמערות כותב בעת חיים לגבי ברכות התורה בבוקר. הרי יש לנו על דברי תורה, הערבנו שרבו הרבונו. מערות כותב בדף י"ד עמוד ב' בדרוש בית נועיר, הוא כותב שהגרסות תורתו תורת אמת, והכוונו על סודות התורה שמגלה לנו ומשכיל אותנו, כי חלק הנעלום סופון בחלק הנעלום, שניהם כמו תורת אמת, על כאן. אומר על זה מעריץ, ומי הוא אף אפי שהמתיג את ג'רסו, אין לנו לשנות את ג'רסתנו. כן, אתה אומר דבר נחמד, פירוש יפה, אבל זה לא משנה, ושזה יפה, אני אקבל את הגרסה שלך. לא. וכן הוא ג'רסו ורמון כפי ודיות, והשולחן ערוך, והספרים. הגרסה הזאת לא, בספרים לא נמצאת, ועיין לכמה בחלקה בספר דורה, ושם הוא מביא את הפירוש, מה שאמרנו. ما أمر بيت معيد تروثا وكان قرص ده أمر تروثا تروثا ما إيش بوكيفر أمر تروثا كبناها تورة الشيب ده السود إيش تبشات إيش نستعب إيش نقلع إيش بتورة إيش رزة تورة إيش تبشات إلى تورة הקדוש ברוך הוא נתן לנו את תורתו, דהיינו גם את התורת הסוד, אפילו שבעצם רוב העולם לא זוכה לזה, אבל גם זה יש לנו קצת מושגים והבנה בזה. אבל הוא נתן לנו גם את זה, ויש גם את הפשט של התורה. הוא נתן לנו תורתו, תורת, שניהם זה אמת. כי בעצם החלק הנסתר של התורה תמון בחלק הגלוי. אז בעצם זה דבר אחד, תורתו תורת אמת. החלק הנעלם צפון בחלק הנגלה. אני חושב, אז אם כן לפי זה, נכון, לדידה שאנחנו לא גורסים, אבל אנחנו אומרים שנתן לנו תורת אמת, לא באים להגיד שהתורה היא לא שקר, זה פשוט, לא יכול להיות שהשם ייתן תורת שקר, אלא באים להגיד שאפילו הנגלה של התורה זה אמת, שלא תחשוב, כיוון שבעצם התורה זה שדברים נסתרים. יש כמו שיש פשט ודרש, יש פרדס בתורה. אז פעם טוב, החכמים דרשו ככה, נו, ומה עם הפשט? גם הפשט זה אמת, זה גם חלק מהמעלות של התורה. שכל הפנים של התורה כולם אמת, אפילו שיש דרש ויש סוד ויש רמזים, אבל גם הפשט הפשוט הוא לא טעות. אתם יודעים, אולי נדגיש את זה, עין תחת עין בתורה זה לא פשט. אבל אפילו הפשט זה אמת. כי למה כזה בתורה עין תחת עין? מה זה אפשר לטעות, להבין עין? יש בזה כמה פירוש, אני אגיד לכם פירוש אחד. עין תחת עין מתקיים כפי שהוא לא, אומר הרדב"ז, שזה שהוציא לחברות עין יבוא בגלגול אחר ויוציא לו את העין בחזרה. זה יהיה עין, התורה מגלה שבדור אחר, בשלב אחר, הוא יחזור. זה שנזק. שמישהו, והוא יוציא לו את העין שלו, עין תחת עין, זה יהיה, זה יתקיים בגלגול חוזר. ויש עוד פירושים אחרים, שהדברים כמו שהם כתובים גם זה נכון. מובן, אז זה תורת אמת, דהיינו שאפילו התורתו של השם, זה כמו שאומרים בחג השבוע, זמן מתן תורתנו, זה התורה שלנו הנגלה, כי יש תורה נסתרת. אבל תורת אמת, הפשט הוא אמיתי, אפילו הפשט, שזה אפילו אם זה נלך הרחוק, גם זה הוא אמיתי. נתתי דוגמה אחת, אבל הוא עדן לכל הרבה דברים, וכל הדברים שתמיד, שלא כתוב בתורה דבר, שאפילו מי שיבין את זה כפי שהוא לא, יש לזה אמת באופן מסוים, אם הוא יתעמק בזה. אבל דרך אגב, שאני כבר מדבר על המעריץ הזה, קצת קשה לי, כי למעשה כשעיינתי בספר בית מועד בעצמו, מעריץ נראה מדבריו שהוא מביא את הבית מועד פה בברכות התורה בשחרית בבוקר, כאילו משמע שברכת אשר בו חרבונו מכל העם ונתננו אסתר רצות אל אדמת, כאילו כביכול שהבעל בית מועד גרס את זה בברכות השחר, בברכות התורה לפני ברוך שאמר. בספר עצמו נראה שהוא גורס בברכה האחרונה, לא, בברכה הראשונה אין אף אחד שגורס אסתר רצות אל אדמת, זה כל לפי כולם. הוא כותב ככה, וזה אין ספק שהדפוס הזה היה לפני מעריץ, זה אותו דף, זה דף קוף ומחץ, בדיוק כמו שהוא מציין, זה הדפוס הישן שעוד היה בזמנו של מעריץ. הוא כותב ככה, יש שני החלקים מצומדים, הנסתרות והנגלות, זה צמוד. כנגדם סידרו שתי ברכות בכל יום, לעסוק בדברי תורה ואשר בו חרבנו. הסובר בית מועד כמו אשכנזים, שזה הגרחה לעסוק, וזה שתי ברכות, אנחנו אומרים זה שלוש ברכות. אז זה לא, אני מאמין. הערב לא, זה ברכה שנייה. הוא אומר זה שתיים, כאילו, והערב זה המשך של הראשון. אז הוא אומר ששתיים כנגד הנגלה והנסתר. הנגלה, לעסוק בדברי תורה, הנגלה, צריך עסוק, משא ומתן. וכי שערבים עלינו דברי תורה, שנלמוד אותם. שנלמד את התורה, ושלנו שנרגיש את המתיקות של התורה. וזהו בערבנה, ברכת אשר בו חרבנו, כנגד נעלום שבו. ככה הוא אומר, זה הנסתר. שמצד הסודות שנגלו לישראל מן התורה הנודע שבחר בהם הקדוש ברוך הוא מכל העמים, זהו שנתן לנו תורת תורת אמת, חלק הנעלם שהוא צפון וחלק הנגלה, שניהם כאחד תורת אמת. ולכן חיה עלה נודע בדרכנו ברוך אתה השם נתן את התורה כלולה בעין הזה שבה יזכו שני החלקים אחד. אז הנה הוא מסיים, זה ודאי לא בברכות השחר, ברכות השחר אין לה חיה עלה, זה רק בסדר התורה. האמת היא שהקושייה על הקושי בספר בית מועד בעצמו. איפה הוא מתחיל, מדבר על עד דברי דרה, או לעסק בדברי דרה, הערב נו, וזהו, שבחרה מגיע לסוף ספר תורה. כאילו, ערבב את זה ביחד. טוב, בכל אופן, מובן מתוך הדברים שלו שהוא מתכוון, כאילו, או שחסר פה בצפוס אלי כמה שורות. אבל לא מסתבר שהוא קרס את זה בברכה ראשונה, כי אף אחד לא קורס את זה בברכה ראשונה. בעל ענף חיים במקום הוא מביא שגם על פי הקבלה לא גורסים את המילה תורתו. הוא מביא מהזוהר, יש פרשה שמיני, ארתו כלו חשמו גדישו יהיד גושו ברכו וארתו ידברי עולמו, כתב המקדש מלך. והרמז, רמז זה רבי משה זקוטה, כן, אחד מגדולי המקובלים באיטליה, בסוד הצילות ובריאה. דהיינו, הוא מסביר שתורתו, הכוונה זה בעולם האצילות, שם זה עיקר התורה. ויש תורת אמת, זה בבריאה. תורתו זה האצילות, תורת השם ממש, בשורשים, שהקדוש ברוך הוא מתעסק, זה התורה שלו, כביכול. ויש את התורה שלנו, מה שנתן לנו. ככה הוא מביא בשם המפרשים של הזוהר שם. אומר על זה רבי אברהם לדף, הורית על הדעת, שגם על פי סודם של הדברים, אין לומר תורתו, תורת אמת. רק תורתו לבד, את הברכה הראשונה. אשר נותן, לא לומר אשר נותן לנו תורת אמת. קיים, סתם. אין לומר קיים אשר נותן לנו. לא תורתו, תורת אמת. זה לא קצת דפוסים, זה ג'ור הזה תורתו, תורת אמת. ואף שיש שנותו אחריה, זה התכוונת מה שאמרת שאני, הוא רומד על זה. יש שנותו אחריה, ראו את הדפוסים האלה, וג'ור הזה לא הוא מחזר מנביעו. זהו כל העולמו ג'מירה. אומרת, כאילו, אולי אתם תראו לכם שהנה, על פי הסוד, זה שני דברים בלי קשר. ככה, זה נכון, הוא בהחלט צודק. כתוב ככה, לשון הרמז מובא במקדש מלך. השתלשלות האורות עד מדרגת הבריאה. אלו השתי בחינות הם עיקרה של תורה, כי חוכמתך מובינתם. חוכמה ובינה, מה זה אצילות ובריאה. וזה מובא הברכה הראשונה של התורה, הוא נותן לנו את תורתו. והברכה האחרונה, אשר נותן לנו תורת אמת. מה ההבדל? למה פה תורתו? הברכה היא תורת אמת. הברכה השנייה, תורת אמת, זה תורת הבריאה. אבל תורתו זה אצילות, תורת השם עמו שהוא מתעסק בו, שהוא עושה את פנימיות העולמות. ואלה היו מלאכי השעוד משתוקקים, לכן אומרו מה לילוד אישו בינינו וכו'. יפה מאוד. אבל בכל זאת קצת צריך להעיר על ענף חיים. זה נכון, אבל זה לא מבין, כאילו נכון שהרמז לא גרס ככה, אבל אפשר להגיד שזה על פי הסוד. הוא אומר פה סוד, אבל בכי על פי הוא אומר באחר ראשונה, אבל זה לא מחייב. זאת אומרת, רואים שהרמז והמקדש מלך לא גרסו ככה, אבל זה לא, אבל זה לא סיבה לא לגרוס תורתו הצירות, הם תורת אמת, תורת הבריאה. זה לא אומר שאפי הסוד אי אפשר לגרוס את זה, רק שהם לא גרסו ככה, והם הסבירו לפי הגרסה שלהם. אבל אם היו להם את הגרסה השנייה יכולו להסביר. בעצם אז בקיצור במילים אחרות, זה לא טענה עליהם. אבל כמו שאמרנו, מה שכן, רק אנחנו אומרים לאמיתה של תורה, לא ש לדחות דברים שהם באופן לא נכון. מזה עצמו לא ראיה, רק מההוכחות שאמרנו קודם, שלפי כל המקורות שהם לא גרסו, ורק בדורות האחרונים כנראה קצת תערבב הנוסח. זה אמרנו שלושה תירוצים עד פה. עכשיו רוצה להגיד לכם עכשיו עוד שני תירוצים. תירוץ הרביעי, תירוץ מתוק מדבש. יש ספר נקרא מלמד התלמידים, המנורת המור מביא אותו הרבה פעמים, הרבה מקומות הוא לא מזכיר, הוא לא מזכיר את השם שלו, אבל הוא לקח ממנו בלי להזכיר את השם שלו. יש מקומות שהוא כותב ספר שחושבים שזה ספר המלמד, לא יודעים שזה ספר מלמד, מלמד התלמידים, מלמד כמו שיש כאילו מלמד של השור. ככה הוא כותב בהקדמה שלו. אז מי שגורס המלמד, ראיתי גם נורת המור בזמננו, נגדו ספר המלמד, הם לא הכירו את הספר, זה ספר נדיר, ספר פילוסופיה, פילוסוף, אז הספר לא מצוי ולא לומדים אותו, אבל מהקדמה שלו רואים שהוא התכוון ספר המלמד, מלמד התלמידים, דהיינו זה שמדריך את התלמידים, כמו שהמלמד מכוון את השור לחרישה, לעשות את התלמים ישר. המחבר של זה רבי יעקב אנטולי, הוא כותב דבר נפלא. יש הרי שאלה בראשונים, למה לא נזכר בתורה הטעם של חג השבועות, שזה חג זמן מתן תורתנו. פסח כתוב בתורה. למה עושים פסח? למה יש חג המצות? למה אני תזכר את נושא בחמר המצרים? למה סוכות? למה אני דבר על הלם כי בסוכות ישבים? חג השבועות לא כתוב בתורה סיבה. חג שבועות על הלכות בכל הפסח הזה, אם קראנו בפרשה, לא כתוב למה. זמן מתן תורתנו, לא כתוב בתורה שהתורה ניתנה בחג השבועות. בנוסח התפילה אנשים לא קראו את זה. אבל למה לא כתוב את זה בתורה? התורה לא אומרת שום סיבה גם לחג השבועות. אז יש הרבה תירוצים על השאלה שלו. הוא אומר תירוץ ממש מאוד יסודי. הוא אומר, בזמן מתן תורה, התורה לא ניתנה ביום החמישים. זה היה ביום החמישים ואחד. הרי בגמרא מחלוקת רבי יוסף ורבנן, מסכת שבת, דף פ"ו, פ"ז, מתי ניתנה תורה? ביום שביעי בסיוון או בשישי בסיוון? אחרים אומרים בשישי בסיוון, רבי יוסף בשביעי בסיוון. סליחה, רבנן אומרים בשישי, רבי יוסף אומר בשביעי. וגם לפי הדעה שזה היה, הרי בדרך כלל אייר הוא חסר, חודשים אחד מלא ואחד חסר, אדר חסר, ניסן מלא, אייר חסר. כתוב באותה שנה הבורא עברו. אז יוצא שבסופו של הדבר התורה לא ניתנה ביום החמישים, היא ניתנה ביום החמישי ואחד. או בגלל שמשה רבנו הוסיף יום אחד מדעתו והסכים לו הקדוש ברוך הוא. היוצא מסוגיית התלמודה במסכת שבת שהתורה לא ניתנה ביום החמישים אלא ביום החמישי ואחד. לא נחלקו רבי יוסף ורבנן אתם אלא נתנה בשישי בסיוון או בשביעי בסיוון. אבל גם לרבנן דסברא שבשישי בסיוון נתנה, היור דעה הוא שתו, אבו רע ברוך, יוסיפו לו יום. נמצא שהתורה נתנה ביום 51. אבל, כיוון שברוב השנים ניסן מלא והיה חסר, שבועות יוצא ביום 50, לא חשש התורה לדרך מקרה. למה התורה קובעת את חג השבועות, הרי אנחנו סופרים שבעה שבועות לספור לך, ואז עושים את חג השבועות ה-50, כי בדרך כלל זה ככה, ובפרט שהכוונה הייתה ביום 50, מלכתחילה זה היה רצון השם, לתת רבע 50, מה שבסופו של דבר נתנה ביום 51, אז זה היה סיבות אחרות, היה בעצם צריך לגמור מהלך של שבעה שבועות, שבע כפול שבע, שבע שביעיות, וכמו היובל בשנת ה-50, אז גם היה צריך עוד מתן תורה. אז אם כן, אז למעשה התורה ניתנה, רצון התורה היה לתת, רצון השם היה לתת התורה ביום ה-50, ולכן נקבע חג השבועות ביום ה-50. אבל אמנם בשנה הראשונה זה לא היה ביום ה-50, היה 51. אם היה כתוב בתורה, עשו חג השבועות כי זה זמן מתן תורתנו, היו בהם אנשים מסוימים ואומרים, סליחה, יש פה טעות, זה לא נכון, לא ביום ה-50 ניתנה התורה. זה מחר, ויש רוחק. חס ושלום, אני נראה שכתוב בתורה דבר לא אמיתי. למרות שזה אמיתי, אבל יכולים אנשים לטעות ולחשב שזה לא אמיתי. ככה לשון שלו. מאחר שהוא כן, איך יכתב בתורה שהיא מסורה לכל, כל מיני סוגי אנשים. ביום הזה נתן חזר, יראה לקצת בני אדם שהדבר שקר. לב הפלט. התורה לא רצה לכתוב דבר שיהיו אנשים שיחשבו שזה שקר, למרות שזה לא שקר. אז אם כן, זה הפירוש הפלא, אשר נתן לנו כזה ברוך הוא תורת אמת. אתה אומר מה פירושו תורת אמת? שהתורה צועקת שזה אמת. אז בתורה כתוב דברים שאף אחד לא יגיד שהם לא נכונים. אי אפשר להגיד שמשהו פה לא נכון. אולי כדי לסבר את האוזן. יש ספרים שקוראים אותם קדוש, הזוהר הקדוש. בעל תשובה מהאבא אומר, לא מבין, מה זאת אומרת הזוהר הקדוש? מה, הגמרא לא קדושה? יש ספרים שאומרים עליהם קדוש, אשלה הקדוש, יש ספרים, אלשיך הקדוש, אור החיים הקדוש, יש אנשים, אנשי מעשה הקדוש. למה? מה, וכי הרמב"ן, לא, תגיד הרמב"ן הקדוש, רש"י הקדוש, הספרי הקדוש, בחינת הקדוש, למה? ודאי שכולם קדושים, אבל יש, בספרים האלה הקדושה צועקת, הקדושה בולטת. הזוהר, הקדושה זה אפשר למשש אותה. הספרים, אור החיים הקדוש, זה, זה, זה גלוי כלפי, זה כלפי חוץ. ודאי שכולם קדושים. אבל שם זה ניכר בעליל. אז מובן. אז יוצא שהתורה, תורת אמת פירושה שהתורה צוחקת שהיא אמת. שהתורה לא רוצה לכתוב דבר שיהיו כאלה יטעו ויחשבו כתוב בו שקר, אז התורה לא כותבת את זה. על זה אנחנו, למשל, נאמר לנו, תורת אמת. תורת אמת שהיא ניכרת האמיתות שלה. זה התירוץ הרביעי בסעד הזה. עכשיו תירוץ חמישי. תירוץ חמישי. אבל זה תירוץ כבד. אבל פה צריכים לדעת יסוד. דבר חשוב. מה טוען המשחד הרבותה? כזו ברוך הוא נתן לנו תורת אמת. כי אי אפשר לתת לנו תורת שקר. או כמו שהוא מסגרן את זה שם בבית נאמן. אם אתה אומר תורת אמת, נשמע כאילו נתן לו תורת ולחרם נתן תורת שקר. הוא לא נתן לחרם כלום. הם המציאו תורה מליבם. זה לא פשוט שזה ככה. יש אחד מגדולי חכמי תימן, שמו זה נשמע חידוש, אולי מבהיל, אבל עוד מה תשמעו, שהוא אחז אחרת. יש ספר נקרא בוסטן אל-עיגול. בוסטן אל-עיגול, בוסטן, אתה יודע מה זה בוסטן? פרדס, גן. אל-עיגול זה שכל, שכלי. פרדס, כן. המחבר הזה כותב, שמו דבר, 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 דבר מעניין. פרק שישי, דף קופי ודלת. אם יתאבקחו, יתאבקשו נגדנו הווכחנים, שלא מבני אמונתנו שהתורה שלנו החלפה. מה אומרים אומות העולם? כן, כן, זה תורת משה, אבל הקדוש ברוך הוא נתן תורה אחרת להם. נענה להם תשובה משתיקה. אומר, אני אתן לכם תירוץ, שיסתום להם את הפה. מה אתם אומרים? מה שבתורה על ידי משה רבנו. זה שכלות או חכמה? זה תורה חכמה או טיפשית עזו שלום? לא יכלו למה שזה שכלות, כי הם חכמה. טוב, זה מספיקה, אז זה כבר פה מספיקה התשובה הזאת. החכמה לא תשתנה, ולא תומר ולא תוחלף. וחלילה להשם ישתבח שיצווה ציווי על ידי נביא באותות ומופתים ונבואות ושינוי טבע בשמיים ובארץ, ואחר כך ימלך ויחליף אותו בביתנו? מה, בסוף הקדוש ברוך הוא יתחרט, נתן תורה אחרת, אתם מדברים שטויות, אין דבר כזה. אלא הוא ישתבח, אפשר שיוסיף לצוות למי שירצה, וישלח את מי שירצה אל מי שירצה. כמה שכל העולמות שלו וכעניינו. והראיה, שהוא ישתבח שלח אל כל עם שליח בלשונם. אומרו בספר הקוראן, ולא שולחנו שליח כי הם בלשון עמה. ואילו היה שלוח אלינו, כי אז היה בלשוננו. אתה שומע מה הוא אומר? כן, שליח. הם אומרים, מוחמד רסול. רסול זה פירושו שליח, רסול. לכן יש כאלה קוראים לו פסול, זה על אותו, על אותו לשון, לשון על לשון. רסול פסול. אז הוא אומר, כן, מה, תסתכלו מה כתוב בספר שלכם. לא שלחנו, בלשון עמה, אתה אחר, בקדוש ברוך הוא שלח לנו בערבית שאנחנו לא מבינים. שלח לכם את הספר הזה, מה אתם רוצים מאיתנו? אילו היה שלוח אלינו, היה שבלשוננו. וכן, אילו היה אלינו, לא אומר, אתה מן הנשלחים להזהיר עם שלא הזהרו אבותיהם. הרי כוונתו, תשמעו טוב, כוונתו, עם שהיו עובדים את האלילים והפסילים, הערבים, לפני שבא המשוגע הזה, הם היו עובדי אלילים. ורק הוא, רמם כותב שזה הועיל להם, שהם היו עבדי אלילים מלמים, ועל ידי, הוא הכניס להם את האמונה באל אחד. אז זה הוציא אותם מהעבודה זרה לפחות. אז הנה, אז עם שלא הוזהרו אבותיהם. אנחנו לא פסקנו, לא פסקו מאבותינו הזרות שמזהירים בכל הדורות. לא פסקו מהם השליחים, תמיד היה לנו נביאים. הייתה שליחותו לעם שלא הוזהרו אבותיהם, אין להם תורה שיוכשרו בה. ותיקח הכשירם אל תורתו, כמו שהם זקוקים לה. אבל זולתם הרי יש לו משהו שיוכשר בו. ולכן אין ראוי לשום אדם להתנגד לשאר האומות. כמו שדינם ועושם הוא בידי זולתנו השתבח והתעלה. חובה עלינו לראה אותו ולצוח בו כמה שציוון בתורתו שניתנה על ידי נביאנו. שנאמר בבריתות עלינו ועלינו כמו שאמרה. אתם שומעים מה שהוא אומר? זה חידוש גדול. אומר כן. יוצא שבעצם, אתם יודעים מה שכתוב פה. כתוב ברוך הוא נתן להם תורת שקר. הפוך מה שהמשחד הרבותה מבין. מה אתה יודע כן? מציאות נתן לערבים תורת שקר. האמת היא שכבר, זה כבר, יש כאלה שכבר התפלו על זה. יש ספר, איגרת אמן. כותב שם מישהו אחד בשם הלקין. הוא כותב, זה רבי נתנאל בעל פרדס השכלים, יש בספר שלו דברים שמורים על הסטייה מהמסורת היהודית להשפעת הסביבה. אומר שבו הוא קצת השפיע עליו הסביבה, השפיעו עליו המוסלמים. בדברי קבלה ומסורת הוא מחזק את הטענה שלו שתורת ישראל לא תיבטל ולא תשתנה, מסיים בפסוקים רבים מן הקוראן. הוא מביא ראייה מהקוראן, טוב, זה מובן, שהוא רוצה להביא כמתווכח עם ערבים, אז הוא מביא להם ראייה מהספר שלהם שהתורה לא תתבטל. תורת משה רבנו לא תתבטל. הוא מבסס על הנחה שגם ספרם של המוסלמים הוא דבר אלוהים. שכאן הקדוש ברוך הוא נותן דת וכתב קודש לכל אומה לפי צרכיה וסגולותיה. כן, הקדוש ברוך הוא נותן להם ספר לפי מה שהם צריכים. כמו רופא המצווה לכל חולה רפואה ראויה לו. מתוך רצון להוכיח שעם ישראל חייב לחיות על פי תורת משה רבנו היום, הוא יועץ לכל עם ללמוד לשמור כאן את המצוות הזה שניתנו לו על ידי נביאו. והכל מאדון אחד, ואליו תשובו, והכל קוראים אליו ופונים אליו. שאלה, תשמעים, פה עזבו אותו. הוא טוען, הוא סטייה. איך אתה אומר? מה אתה חס בשלום? אתה חושב שהקוראן זה משהו שהקדוש ברוך הוא אמר? שקר וחזר. זה מוחמד המשוגע הזה, ויותר נכון מה שמקובל אצלנו, שזה היה מישהו בשם עבדיה בן שלום, חכם יהודי, שבסוף אמיר את דתו, הוא לימד אותו את כל הדברים. הרי בקוראן 70% זה כמובן מה שכתוב בתורה. ועוד כמה דברים ממדרשים, ועוד כמה שטויות שהם הוסיפו. אבל מה, אז מה אתה חושב שהקוראן זה? הקדוש ברוך הוא נתן להם את זה? מה זה סטייה? בא מישהו שחולק עליו במבוא לספר גן הסכרים, אומר יש לך טעות. פשוט מאוד, רבי נתנאל החכם הזה חכם גדול היה, פשוט מאוד צריך לדעת, בכל ארצות האסלאם, הוא מדבר בעיקר על תימן, היהודים היו במצב מאוד קשה. יהודים מתווכחים עם גויים, אם יהודי יגיד שמוחמד הוא נביא שקר, אחד יותר לא אמין. אז הוא נתן ליהודים תירוץ כדי להימלט. תגידו, כן, 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 זה אמת, הוא נביא, אבל הוא שלכם, לא קשור אלינו, הוא לא דיבר אלינו. ככה, כדי להימלט מן הוויכוח בחוכמה, וכחס ושלום לא יגיעו לסכן הנפשות. ככה, זה מה שהוא עונה. ככה הוא כותב במבוא. צריך לעבוד כן. יש פה משהו, אבל אני חושב שגם זה לא נכון, אבל עוד מעט תשמעו. אומר הרבה לא יכלו לעמוד במערכת הוויכוח, רבים נכשלו בלשונם והובלו כצון לטבח, או שילמו בדתם פדיון נפשם. היו מוכרחים אחת מהשתיים, או שהורגים אותם או שהם חייבים להתאסלם. מי שיגיד שמוחמד הוא נביא שקר, תמיד זה, אם הוא לא הצליח בוויכוח, הוויכוח עם הערבים התנהל סביב שתי שאלות: האם תורת משה רבנו קיימת לעולם ולעולם העולמים, או שהיא בטלה באה במקומת תורה אחרת? האם מוחמד הוא אמת או נביא שקר? אוי לא למי שנתפס בדבריו ואומר שזה נביא שקר, ואז נשפט בחוק, חייב אחד אותו להעמיד. טוב, אז מה עושה המחבר? המחבר של ספר גן השכלים, זה בוסטן הלגול, הוא מעריך בפרק ו', מביא ראיות מהמושכלות וגם מהקוראן עצמו שתורת משה לא בטלה ולא תיבטל לעולם. ועל השאלה השנייה, מה עונים? היה מוכרח, נאלץ להורות לבני עמות טענות ומענות שמפלטות אותם מן הפח, מצילות אותם מלכת בראשית שתנו להם. הוא מעריך שמוחמד, כן, הוא היה נביא, אבל לא נשלח אלינו, אין לנו כל עסק, סיק וסיע, מה עם תורה זו? הוא נשלח רק לחמים עבדי אלילים, שעדיין אין להם תורה מן השמיים. כל זה הוא מוכיח בטוב טעת ובנה רבתי, גם מדבריו בעצמו. אבל ברור שהאחריה, המסיבות וגורמי הזמן והמקום הם שהביאו וחיבו להניח סוד אלה ולעריך בהם. חלילה, חלילה שמחברו סתם מן המסורת היהודית, כמו שחשב פרופסור הלקין, זה מה שקראתי לכם קודם, במבוא לאיגרת תימן. ועל כגון זה אמרו חז"ל, אל תודון את חברוך, אל תגיע למגמה. לא יודע למה הוא עושה את הפרופסור חבר של רבי נתנאל. הוא לא חבר שלו, הם לא חברים, אבל יכולנו לצערנו, זה בתוך השקפות פסולות. בכל אופן, יש פה דבר מעניין. יש פה, איך להבין את זה? הוא טוען, הוא סתה, הוא עונה, הוא לא סתה, פשוט התחכם. הוא המציא ליהודים תירוץ כדי לעמוד בוויכוח עם הערבים, בלי להסתבך. אני לא חושב שזה נכון, התירוץ הזה. למה זה לא נכון? א', הוא יצטרך לרמוז באיזה מקום, שהוא באמת לא מאמין בזה. שרק שזה לא נראה שפחדו לכתוב, הרי הרמב"ם כותב נגד הנוצרים, נגד ישמעאלים, אולי בעוד ספרים אחרים, אבל היה צריך איזה רמז מסוים. שנית, גם ואחרי הוא לא חשב שמישהו יקשל בזה, שיחשב שהוא מתכוון כפי שהוא יודע, אנשים יתאו בזה. אני חושב לפי עניות דעתי שהוא כן האמין בזה, אבל הוא לא חשב שזה כפירה. דהיינו, אנחנו, זה שקר, אין ספק שהתורה של הקוראן מלא שטויות ועבלים. יש הרי ספר, יש הרי כמה וכמה ספרים שהוכחו את זה. יש ספר של הרשב"ץ, קשת ומגן, שהוא כותב איזה טיפשות, איזה מטומטמים היו הערבים. הרי בספר שלהם, אתם יודעים, אצלם הם התבלבלו בכלל היסטוריה, הם לא יודעים. אצלם, המן היה בזמן משה רבנו. מרים, הרי הם גם מאמינים שישו הנוצרי, הם מאמינים בו שהוא נביא. גם לא עוד אצלם זה נביא. גם לא עוד אצלם חושב שהוא נביא, ושהוא ראה מלאכים. הם אומרים, לוט הנביא. הם חושבים שהוא נביא. וישו גם נביא אצלם, וגם הרי האסלאם בא אחרי הנצרות. והרי אמא שלו, ישו בן מרים, כן? אז הם התבלבלו, חשבו שזה מרים החושב משה רבנו. זה בלבול, זה כמה הם היו בערים. הם לא, אולי, זה הבדל של 1,000 שנה. הוא, כן. וכהנה וכהנה שטויות, וכאילו של להוכיח שהספר הזה הוא מלא שקרים. אבל אי אפשר, זה ברור. אבל אם אפשר רק מחילה, להביא את הפירוש, שם הפירוש המשניות, אני רואה שכבר הזמן קצר, אז אני חייב לסגור פה, לגמור פה את הנושא. רציתי עוד להרחיב, אבל... כן, זה פירוש המשניות לרמב״ם, זה נזיקין. הרמב״ם הרי מביא את אחד 13 עיקרי הדת. היסוד התשיעי, הביטול, שתורה משה רבנו הזאת לא תתבטל. ולא תבוא תורה מאת השם זולתה. כמובן, אז הרמב״ם מכניס את זה כי זה אחד מעיקר הדת. שלא תבוא תורה מאת השם זולתה. בכל זה נגד. כאילו, חס ושלום, מי שמאמין שהקדוש ברוך הוא יכול להביא תורה אחרת, אפילו לעם אחר, הוא יביא לנוצרים תורה אחרת, לא בשבילנו. זה כפירה או לא? רבי נתנאל אחרי זה לא כפירה. הוא יכול להגיד שכן. מי אמר זה נכון? זה נגד הרמב״ם. אבל מי שיעיין ברמב״ם בחיבור במשנה תורה, זה לא כתוב. יש הרמב״ם הוא כזה, מי הכופרים? מאמין עכשיו כופרים? הרמב״ם, כן, זה לא בחלק הזה, בהלכות תשובה. ספר מדע. כן. אם אפשר להביא ספר מדע, וגם שמה, וגם ספר, וגם את ה... וגם שופר. פרק שלישי מהלכות תשובה, הוא כותב, שלושה הם הכופרים בתורה, האומר שאין התורה מהם השם, אפילו כתבה אחת, וכן הכופר בפירושה, והיא תורה שבעל פה, ואומר שהבורא החליף מצווה זו במצווה אחרת וכבר בטלה תורה זו, ככל הנוסרים והאגרים. הרמב"ם לא כותב שמישהו חושב שיש עוד תורה, מי כופר שהתורה זה לא מת, חס ושלום אומר שזה לא מת השם, אפילו פסוק אחד, או שהחליף את המצוות. להגיד שיבוא תורה אחרת מת השם לאומה אחרת, אין ראייה שזה נחשב כפירה. אז לכן לא פלא שהחכם ההוא חושב ככה, ואני רציתי להסביר למה הוא חושב ככה, אבל אין זמן כעת להסביר לזה. וודאי שזה לא הדעה שמקובלת. אבל שני דברים. א', הוא לא סתם מהמסורת, לא חייב לתרץ אותו כמו שאמרנו בצורה הזאת. הרמב"ם מפורש ברכות מלכים ומלחמות כותב גם כן מפורש הפוך. הרמב"ם כותב על ימות המשיח. הרמב"ם כותב מי המשיח האמיתי? ישוע הנוצרי ודימו שיהיה משיח נהרו בבית דין. אחר כך הוא אומר כל הדברים של ישוע הנוצרי ושל הזה ישמעאלי שעומד אחריו, הרמב"ם לא הזכיר את השם שלו מפורש, זה ליישר את הרמב"ם. מה אומר בסוף? כשיעמד המלאך המשיח באמת ויצליח ויורום וינשא מיודן כולם חזרים ויודעים ששוגר נחלו עבדיהם שנביאיהם ועבדיהם יטעום. הרמב"ם קודם מפורש, זה טעות, יטעו אותם. הנביא, הרשעים האלה, ישוע ומוחמד, יטעו. לא שהם טעו או שהם קיבלו תורה, רק התורה מיועדת לאומה שלהם. אבל, לא יודע אם שכאילו רבי נתנאל חייב להודיע לו, דרך אגב צריכים לדעת, רבי נתנאל הזה, הוא היה לפני הרמב"ם. הרמב"ם הכיר אותו. מה הראה שהרמב"ם הכיר אותו? שמו, האיגרת תימן למי שלח הרמב"ם? לבן של בעל בוסתן הליגון. תראו מה הוא כותב עליו, איזה תוארים, איך היו מחשיבים אותה, איך הוא החשיב אותה. זאת אומרת, אין ספק שהוא היה ג'וברו לבא, וככה הייתה דעתו, וככה האמין. אני חושב שככה ימין, זה לא הדעה שמקובלת, אבל אני לא חושב שאפשר להגיד שזה כפירה, מי שחושב ככה. תראו איך הרמב"ם הוא כותב, הבן שלו, לבן של רבי נתנאל, קראו לו רבי יעקב. פותח איגרת תימן, לכבוד גדולת קדושת מרי ורבי יעקב, החכם הנבון הנחמד והיגר הנכבד. בן כבוד גדולת קדושת מרינו ורבינו נתנאל ברוף היומי. זה המחבר של בוסן העיגול. הנגיד המיומן, נגיד ארס תימן. על שורשי האמת יעידו גזעיהם, ועדו במעיונת יעשידו נביהם. שהוא כותב במשך. הוא אומר, כאשר יוסונו מן המערב, כי הרמב"ם כותב, כאשר באתי מספרד, ובאתי לארץ ישראל, לחזור בנו השם וגאולו, שומענו כי נחה נפשו. כאילו הוא כותב לו, אני שמעתי שאבא שלך נפטר. אז כשבאתי מספרד, שמעתי שהוא נפטר, ומה הוא כותב על התרא? ימסיהו הלא יסד גב וטובה, יובש עליו ינוח המשכבה, ישלח לו מלאכי רחמים, ינוח יעמד לפרעה לגס הימין. וזה לכו ידיינו ויגירנו, מחמד נפשנו, ועוד כי אלוהים רוצו מעשהו ויכפיל זכורה, ויגרו לו שולם כאמרו כי אתו בנו, ויעמד על כנו, לא גמדו בפוגה, לכמד רוצו עוד עבודה, תחת עבודה, תהיה לנוריד, ויתיב עליהם את שמחו משם. הרמב"ם מאוד קטמי, מאוד מכבד אותו, ובדי שהוא היה אין ספק שהיה אדם גדול. אבל, טוב, הוא אמר דעה, אבל אי אפשר להגיד שזה כפירה. מסכה טוב, אין זמן עוד להאריך ולחזק עוד כמה נקודות. אם יש איזה מישהו רוצה לשאול, אולי משהו חסר פה, תשאל, עוד מעט נשאר, אבל רק אני אסכם. א', טוב, זה לא א', זה אין ב', כי ב', לא הספקתי להגיד. כמו שאמרתי, הסברנו ברוך השם היטב, אמרנו את חמישה הסברים, שהגרסה הנכונה הפוך. לא לגרוס, רק הברכה הראשונה הוא נתן לנו יותר לזה, הברכה השנייה שהוא נתן לנו, צריך למה, זה הגרסה העיקרית, שהיא מיושבת מכמה וכמה צדדים, שזה ברור שזה, אין לשנות את הגרסה הזאת, כמו שאמרנו שיש לזה הסברים טובים. רגע, אני רק אברך מחילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. שהכל יהיה בדבר.
הנביא
שקר, זה שם שאל מי יבוא, יתן להם רוח, זה שקר, נביא שקר, זה זיגה מלמעלה,
הנביא
שקר. אתה רוצה להגיד שיש דברים כאלה. בסדר גמור, אבל לא ספר בכתב. אני רבי נתנאל, שאל אותי את השאלה הזאת, אני ככה מה נענה. נבואה זה ספר? נבואה זה דברים, דיבורים. נביא זה מן ניב, לשון דיבור.
זה
ראייה לדבר רבי נתנאל. ראייה לדבר רב. יפה. יתן רוח שקר לפי כל נביאו, כמו שיתן נבואות הישראלי. יפה מאוד. יפה מאוד, אז זה טוב. כן, אני גם חושב ככה. זאת אומרת ככה, אולי כן, אתה צודק, אולי לא חיזקתי קודם הנקודה הזאת. וזה השם נתן לנו תורת אמת. דהיינו, הקדוש ברוך הוא, לפי דבריו, מתפרש יפה. נתן לנו תורת אמת, שייך שייתן תורת שקר לאומות העולם. והראיה שאפשר להוכיח את השקרים בספרים שלהם, שטויות שכתוב שם. אז הקדוש ברוך הוא, אבל הם מטומטמים, לא רואים את הטעות. אנחנו יודעים את הטעות והם לא מבינים אותה. לכן הם חושבים שזה עדיין תורת השם. יפה מאוד. בסדר, חיזקת את הדברים. טוב מאוד. גם זה טוב. גם זה, למה שהחליקו בדברים? גם זה טוב. נתן להם תורת שקר לבלבל אותם. כמו שהרמב"ם אומר, בסופו של דבר הם ידעו שזה טעות, אבל לא כמו הלשון הראשי הנביאים, שנתן להם שקרים. זה מה שאתם רוצים, תקבלו. מה זה הגדרה של נבואה? משהו מעין סגנון של רוח הקודש? לא, זה טוב, האמת היא שבשביל זה אתה צריך לשמוע את זה עוד פעם, רק פה לא הספק להגיד. יש בתורה שלהם שמות קדושים, כמו שיש אצל אברהם אבינו, שמות טומאה. יש בקוראן דברים שפועלים איתם כל מיני סגולות, וזה מה שכנראה גרם לרבי נתנאל לחשוב ככה. יש שמות קדושים שאפשר לפעול אותם פעולה, שזה חושבים בשביל זה שזה אמיתי. כמו שמחשפים, עושים כל מיני פעולות, בשביל אתה מאמין, אז אתה מאמין להם, כי זה שמות בתומה. יש שמות קדושים, או בדרגה מסוימת, שזה נמצא בספר שלהם. לכן הוא חשב שזה תורה שבאה מאת השם, כי איך הוא ידע את זה? אתה מבין? אמרתי בקיצור, אבל אני צריך להסביר את זה יותר בעריכות. כן, יש מקום לטעות להבין שזה משהו אלוקי, במילים אחרות, זה תמצית של הדברים. אבל זה סך הכל בסופו של דבר זה שקר. לא, הם לא חייבים להאמין בתורה שלנו. הם חייבים לקיים שם המצוות. אני חושב ששבע מצוות זה בכלל בדת שלהם, כאילו כן, הם מוסיפו עוד דברים, אבל שבע מצוות הם כן מוזהרים בזה, זה לא נגד הדת שלהם. שבע מצוות מנוח ואילך, כתוב שהם לא מקיימים אותם, הם לא קיימו אפילו שבע מצוות, אבל בעצם זה מה שהם חייבים. על זה יש להם טענה, על דברים, אני אגיד לך מה יש עליהם עוד טענה. הרמב"ם כותב שאסור להם להוסיף מצוות, והם הוסיפו, זה גם עבירה. הם הוסיפו דברים שלא, כן, אסור להם להוסיף דת, הרמב"ם כותב בכל מלאכים. על זה גם כן צריכים לקבל עונש. הם הוסיפו דברים שלא כתובים, שלא נכללים בשבע המצוות. בטח לא. קוראן כדמו, זה לקרוא. לא, בטח לא, אין בו, בפועל אין בו שום אופן.
אבל יבן שלום הוא אומר,
אבל טוב,
הוא
עשה לנטעות אותם. אבל יבן שלום, הוא כתב את הקוראן, הוא כתב. הרי מוחמד לא יודע לכתוב לקרוא. לפי מה שמספרים, לפי המסורת, מה שהיה, הרי הוא רצה מוחמד, מה יגידו, איך יגידו, איפה יש להם בתורה? הוא ידע שהתורה ניתנה בהר סיני, מהשמיים. אז מה עשו? שהם יביאו אותם מהארץ. הוא יתחבא בבור, וזה בכביכול, והוא יעלה לו, ויעלה את זה משם. אבל הרשע הזה, אחרי שהוא עלה את זה, הוא אומר לכולם שיזרקו אבנים לבור, ולהרוג אותו. כדי שלא יגלה, הוא פחד שאחרי זה הוא יגלה שבעצם הוא כתב, אז הוא זרקו אבנים. כן, יש כמה הרבה סיפורים על זה, אבל זה אישה ברגע לחם, זה עריכו דברים על כל העניין.
לגבי מגילה, איפה נולדה המגילה? איך נולדה כשהוא פורס לצד הקרקע? אז אם היא תיגע
ברצפה, היא
לא
סבור משהו,
תיגע
ברצפה,
כלומר, החלק לא של
הבשר. בתימן לא הקפידו שיגיע לרצפה, יש שם מחצלות. כן, זה לא, כן, היו נכנסים גם בית הכנסת יחפים. אז הקרקע לא הייתה מלוכלכת, לא כמו אצלנו, שאנחנו דורכים עם חוס מקבל מנעלים. פה היום צריכים לשים משהו מלמטה, אנחנו שמים כיסא. אבותינו לא היו שמים כיסא, היה מגיע עד הקרקע, כי זה לא, זה נחשב מכובד. כי על הקרקע יש קריות, יש מחצלות, זה לא אכפת להם שיש על הקרקע ממש. בזמננו זה לא ברצפה, הרצפה מלוכלכת. זה הרצפה מתונפת.
החופש
הזה,
הצד, לא
הצד
של
הקטן נוגע, זה אי אפשר לדעת, זה יכול להתקפל. כן, יכול להיות, אבל לפעמים זה מתגלגל אחד על השני. כן, אגב, אפילו שיהיה הצד האחורי. אפילו שהצד האחורי זה לא מכובד שיגיע גם ללכלוך. וכי, זה וכי, הנה, נשים סבר על הרצפה, זה מכובד. זה אפילו, זה קריחה על הרצפה. זה הרצפה בעפר,
בתנועה. אבל יש כאלה שאומרים שאם אדם יושב, כלומר, זה לא נגרע, זה מניח ציפילין, איך שמניחים ציפילין בבוקר, זה שעה באב. אז אין להם בעיה, שמעתי שאין בעיה שזה יהיה אפילו על הרצפה, ברגע שזה לא נגרע.
זה נגרר או מונע? זה תלוי, ציצית כן, על ציצית כתוב שלא יגרר. ציצית, אבל בתפילין אסור גם שיגע, זה לא, בתפילין צריך להיזהר שלא יגע. ואם נגעת, איך מיד להרים את זה? דיברנו על זה בזמנו. יש הבדל בין ציצית לתפילין. ولما نحن ربنا
ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا رب אביהם ברם אבינו אברהם סבי יעקב משבע אדם ודבים וכל הכבוד 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 הכבוד
הכבוד
הכבוד הכבוד הכבוד הכבוד הכבוד הכבוד הכבוד הכבוד הכבוד הכבוד הכבוד הכבוד הכבוד הכבוד וכן, רבי אוהד נהרי בני בשמוען וילדיו, שירה, שירה, אמונו, תהילו, אישי ונועה. וחיים בן, זוהר חיים בן הרב דקל, ענקי. והילד יוסף בן הרב משה, והילדים אברהם וטרו ורבי נסים. השם ברוך הוא, וגם פינו חז בן הרב משה.
נחום
ושמע. בני הרב משה, השם ברוך הוא יתן לבודם יברך מעשי אדם, כל תרוב הנזק שלם. איזם מלך בני אב גרעי אנה שמוצר עזר, איזם רב עזור ירעזר, אם אלי כל מי שאולי לבום אלי בחן לדבר, אם הכל המים ראי הכל דבר לדנאי, אם אלי אומר חייב ומשר בערב את זה, אם אלי אבו חיני יחוס, אמן.